שלום לכל המאזינים והמאזינות, ערך 13, אינבסטקאסט, בוקר טוב פלג.
בוקר טוב, אידו, מה קורה?
בסדר גמור, מה העניינים?
נפלא.
יפה. היום אנחנו רוצים לדבר על תשואה ספקולטיבית לעומת תשואה טריוויאלית שתלויה בעצם השימוש בנכס עצמו, לעומת תשואה ספקולטיבית שתלויה בגורמים חיצוניים, תכף אנחנו ניכנס לזה יותר לעומק. אתה יודע מה, בוא ניכנס לזה יותר לעומק. אז פלג, מה זה תשואה ספקולטיבית, מה המאפיינים שלה להבדיל מתשואה טריוויאלית, ולמה כדאי להיות קצת יותר חשדניים כלפיה, או לכל הפחות לקחת אותה בערבון מוגבל?
נעשה ככה, הבחנה בעצם שאנחנו מדברים עליה היום, היא הבחנה בשני סוגים של תשואות, זה לא הבחנה אקדמית, זאת הבחנה שאפשר לומר שהיא פרקטית. הבחנה בין תשואה שהיא תשואה טריוויאלית, טריוויאל, לבין התשואה הספקולטיבית, ספקולטיב, שהיא בעצם לא הטריוויאלית, היא בעצם ההפך מהטריוויאלית. אז ננסה שנייה לחשוב על זה במונחים קצת אחרים. ננסה לחשוב על זה כאילו במובן של נכס שיודע לייצר משהו, נכס שגלומה בו איזושהי טובת הנאה מסוימת שהנכס זה יודע לתת לי. למשל, מכונה שמדפיסה דפים, או מכונה ש... לא יודע מה, שאפשר ליצור באמצעותה מתכות, או דירה שאפשר להזכיר אותה ולקבל עליה דמי שכירות, או כל דבר אחר. כשיש משהו שנובע אינרנטית מעצם העניין, מעצם הנכס הזה, המכונה הזאת, כשהמכונה הזאת היא בסך הכל מכשיר, טול, כדי לקבל את אותו תוצר, את אותה תוצרת, אז אפשר לומר שהתפוקה של אותה מכונה היא טריוויאלית. כן, זה נובע מעצם העניין. שוב, זה לא קשור, לא כל כך קשור למילה סיכון, שלא להתבלבל. זאת אומרת, יכול להיות שמדובר בחדר מלון, במקום מוזנח, מרוחק, שאף אחד לא מכיר אותו, שהצועה, אם בכלל מצליחים לזכור שם, אז הצועה היא זה 40%. זה לא צועה שהיא סולידית בשום מובן, היא גם לא צועה לא מסוכנת. היא צועה מסוכנת, רק שהיא עדיין טריוויאלית. היא טריוויאלית כי היא לכאורה נובעת מעצם העניין. הרי בשביל מה יצרת את יחידת הדיור הזו? בשביל מה יצרת את היחידה במלון? בשביל להפיק ממנה בדיוק את אותה תשואה טריוויאלית, את אותה הכנסה מסחירות. ויש לכך דוגמאות רבות. אז כמו שאמרתי, המכונה הזאת, כמו שאפשר לחשוב, נגיד, מכשיר של הלוואה. הלוואה היא נכס. כשאני, נגיד, נותן למישהו הלוואה, וזה רשום אצלי כנכס בספרים, מה זה אומר? זה נכס שמייצר לי הכנסה. מהי ההכנסה? הריביות שאני מקבל. הריבית הזאת היא תשואה טריוויאלית. וכך גם כמובן הנושא של דירה. דירה היא המרכיב העיקרי, או המרכזי שאני לפחות יכול לבנות עליו, הוא המרכיב הטריוויאלי, הוא מה שנובע ישירות, אינרנטית מעצם ההחזקה בדירה, מעצם הבעלות בדירה, אני זכאי לקבל את הכנסות השכירות, זה התשואה הטריוויאלית שלי מאותו נכס. לצד התשואה הטריוויאלית יש מה שמכונה התשואה הספקולטיבית. היא ספקולטיבית לא במובן הרע, והיא גם לא במובן הזה שהיא לא ודאית או כן ודאית, היא במובן הזה שהיא כאילו תלויה במשהו שהוא חיצוני לנכס, היא משהו שהוא לא נגזר במישרין מהנכס שלי. למשל, אם הדירה, אני מדבר על דירה, אז ההכנסת שכירות היא טריוויאלית, אבל למשל, עליית ערך של הדירה היא כבר ספקולטיבית, היא חיצונית, כי היא תלויה למשל בכוחות השוק, היא תלויה למשל בנתוני המקרו של הכלכלה, היא תלויה למשל במצב המצב הגיאופוליטי, היא תלויה בכל מיני אלמנטים שהם חיצוניים. לכן התשואה הזאת היא ספקולטיבית, היא לא טריוויאלית, היא לא נובעת באופן ישיר מהנכס. וככה גם אפשר להגיד על הרבה דברים שהם לא טריוויאליים, הם ספקולטיביים. כן, אם אני משקיע בחברה למשל, אז חברה היא, התשואה שלה היא תשואה יחסית ספקולטיבית. אפשר להתווכח עם הדיבידנדים שלהם טריוויאליים או ספקולטיביים, אני חושב שהם טיפה יותר ספקולטיביים, כי הדיבידנד הוא לא מובטח לך, אלא אם כן יש איזשהו מניות כאלה שהן מקבלות דיבידנד אוטומטיים, או מניות כאלה שהן זכאיות לדיבידנד בכל מקרה, סוג כזה של מניות צוברות או משתתפות, כל מיני צורות של מניות שמקבלות דיבידנד בכל מקרה, אז אתה יכול לומר שהדיבידנד הוא יותר טריוויאלי. ברוב המקרים הדיבידנד הוא גם ספקולטיבי, כי אנחנו לא יודעים כמה החברה תרוויח, אם בכלל, וככה גם הערך של החברה, השווי שלה, הוא גם מאוד ספקולטיבי. הוא יכול לרדת, הוא יכול לעלות כתלות בכל מיני אלמנטים שהם חיצוניים בדרך כלל לחברה, לא נובעים באופן ישיר מהחברה. כדי להיות משוכנע שתשואה מסוימת היא תשואה טריוויאלית להבדיל מספקולטיבית, נצטרך למצוא איזשהו משהו אינרנטי לנכס שיודע להביא לי את התשואה הזאת. משהו שכמעט, זה כל ייעוד הנכס בעצם בעולם, גם אם הנכס הזה עושה על הדרך דברים נוספים. דירה היא קלאסי, אני משקיע בדירה בראש ובראשונה בשביל ההכנסות השכירות שלה. יש כאלה שאומרים, אני אקנה דירה שאני יכול לעשות באיזשהו פליפ, ואני אשביח אותה, ואני אעשה פה, ואני אעשה ככה, אז הוא לא קונה אותה בשביל להזכיר אותה, ולכן כל הצועה שלו תהיה ספקולטיבית, הוא לא יזכיר אותה רגע, הוא לא יקבל את הצועה הטריוויאלית. אבל רוב הדירות, או רוב ההשקעות בדירות, הן השקעות טריוויאליות. אנשים משקיעים בדירה בשביל הצועה הטריוויאלית. ועכשיו אפשר להקשות עליי ולהגיד לי, רגע, על מה אתה מדבר? על מה טריוויאלי בסחירות? הרי אני יכול לא להצליח להזכיר. אז התשובה היא כזאת, היא כפולה. קודם כל, נניח שהדירה היא בארץ, לצורך העניין, אז בתיאוריה, כן? בתיאוריה לפחות, לא תצליח להזכיר, אתה בעצמך, אתה גור בה. אז אתה משלם לעצמך שירותי דיור. זאת אומרת, חסכת את שירותי הדיור, תצטרך לשלם למישהו אחר, והנה, הפקת על אותה דירה תשואה מסוימת. אז הנה, הוכחת לעצמך שאתה יכול, אם הדירה היא כמובן בארץ, ובמקום שאתה רוצה לגור בו, הוכחת לעצמך שאתה תמיד יכול להפיק את התשואה שאתה ציפית, את ההכנסה שציפית. וההכנסה פה היא בדמות דיר הוצאה. לא הוצאתי שירותי דיור למישהו אחר, אז קיבלתי הכנסה בעצמי מכך שחסכתי אותה. אז זה דוגמה ראשונה לטריוויאליות של דירה להשקעה, של התשואה של ההשכרה בדירה להשקעה. הטריוויאליות הנוספת היא בואו נאמר את האמת, להשכיר דירה זה לא מבחן הקשה, כלומר להצליח להשכיר אותה, בין אם זה בצורה כמו שרצינו בדיוק, או בין אם זה קצת פחות ממה שרצינו, זה לא תהיה בעיה מאוד קשה, במיוחד בשווקים שבהם יש ביקוש יחסית, ושהשוק הוא משוכלל. אני לא מדבר על שווקים שכוחי אל, שבהם באמת אין ביקוש, הרוב הוא יהיה ספקולטיבי כנראה. אבל במרבית השווקים שאפשר לחשוב עליהם, במדינות בסך הכל סבירות, עם כלכלות יציבות, אפשר יהיה להזכיר כל דירה שרוצים, תלוי מה המחיר. אז אם אתה לא בטוח שהצועה הטריוויאלית שלך היא 5%, כי אתה חושש שלא תצליח להזכיר לסוחר ששלם על זה 5%, אז תגיד, אוקיי, הצועה הטריוויאלית שלי היא 3.5%. לך על הסייף סייד. זה לא אומר שאין צועה טריוויאלית, זה אומר שאולי קצת פחות מאשר מה שמישהו אחר אומר לך שהיא. זאת אומרת, תמיד תהיה איזושהי צועה טריוויאלית בדירת מגורים, רק השאלה אם אתה תהיה מוכן להזכיר במחיר הזה, ואז זה כבר החלטה שלך. אבל בעיקרון בדירת מגורים, אינרנטית יש צועה טריוויאלית, והיא קיימת, לפחות במובן הזה.
ושאלה, נקודה נוספת שאולי חשוב להדגיש לגבי הצועה הספקולטיבית דווקא, היא שהיא לא רק ספקולטיבית במובן הזה שיכול להיות שהיא לא תתממש, אלא יכול להיות גם שתהיה צועה שלילית, כלומר שתהיה ירידה של הערך, ירידה בו.
נכון, תשואה ספקולטיבית, היא ספקולטיבית, זה two-way street, היא למעלה ולמטה. היא יכולה להיות, היא חיצונית למעשה. כל הרעיון של הנושא הזה, לאו דווקא מהמקום הזה של סיכון לעלייה או ירידה, או upside או downside, דווקא מהמקום של, זה מחוץ ליכולת שלי, זה מחוץ לשליטה שלי, או זה מחוץ למהות הנכס. כל זמן שזה מחוץ למהות הנכס, זה נשען על דברים חיצוניים, אז זה ספקולטיבי יותר, זה פחות נובע מעצם מה שקניתי. בנכסים שהם ריאליים, בנכס נדלן, הטריוויאל, הדבר הכי בסיסי בעולם זה שאתה יכול להזכיר אותם. נדירה. זה הכי בסיסי בעולם, זה המהות של זה. כל מה שקורה מעבר, כל המשחקים של השוק, דברים שיקרו, לא יקרו, זה חיצוני. על זה כבר אתה לכאורה, זה מחוץ לסיפור שלך. נכון, זה יכול לעלות, זה יכול לרדת. אז הנקודה היא פה שזה מחוץ לסיפור שלך. קודם דיברנו על השאלה, האם בשוק ההון יש דוגמה גם כן לתשואות ספקולטיביות ותשואות טריוויאליות? אז אני חושב שחברות למשל, שהן מנפיקות אג"ח, אגרות חוב, מנפיקות מניות, ולפעמים גם וגם מנפיקות לציבור, אז אפשר לומר שהתשואה לאג"ח היא תשואה טריוויאלית, התשואה למניות היא תשואה ספקולטיבית. אני חושב שזה די טריוויאלי. הרי מה זה אג"ח? אג"ח זה מכשיר שכל כולו, הוא הלוואה שהחברה לוקחת מהמשקיע. המשקיע, יש בידיים שלו תשואה טריוויאלית שנובעת מאותו מכשיר, בדיוק כמו דירה. הוא מחזיק בנכס, שזה האג"ח, הנכס נותן לו הכנסה בדמות החזרי הריבית, וזו התשואה הטריוויאלית. שוב, לא להתבלבל, זה לא אומר שהוא בטוח יקבל את הכסף. זה לא אומר שהתשואה הספקולטיבית הוא בטוח לא יקבל את הכסף. זה בסך הכל אומר שזה נובע ממהות העניין. זה נובע בדיוק ממהות ההשקעה שלו. מניות לעומת זאת הן כולנו, לפחות לב הצועה במניות היא ספקולטיבית. הרבה מאוד דברים לא תלויים במה שהנכס הזה עושה, אלא הם דברים חיצוניים, בין אם זה תלויים בכוח אדם שעושה את העבודה שלו כמו שצריך, בין אם זה תלוי במצב השוק, במצב הבורסה, הרבה מאוד דברים הם חיצוניים לעצם ההשקעה, לעצם הנכס הזה. אפשר בכל זאת להגיד שיש דוגמאות למניות שהן כן יודעות לייצר איזושהי תשואה טריוויאלית. למשל, אם אתה משקיע בחברות שיש להן הכנסה יציבה יחסית, או הכנסה קבועה יחסית ברורה. למשל, קחו בחשבון, קחו למשל דוגמה לחברות של חברות נדלן, שיש להם חוזי שכירות ארוכי טווח, עם כל מיני סוחרים. אז אם אני חברה כזאת שמזכירה הרבה נכסים, ויש לי חוזה שכירות ארוכי טווח, אז באמת ההשקעה במניות שלה, יש בה מרכיב מסוים של תשואה טריוויאלית. שוב, כי זה די נובע באופן ישיר מעצם הנכס הזה שנקרא המניה של החברה. כך גם לדוגמה חברות אנרגיה שיש להם הסכמי PPA, Power Purchase Agreement, מול המדינות שהם פעילים בהן, ואז הן מקבלות הכנסה קבועה מחברות החשמל המקומיות שמשלמות להם על ייצור החשמל לפי תעריף קבוע למשל. גם אז אפשר לומר שהתשואה על ההכנסות מהאנרגיה, ממכירת האנרגיה לרשות, היא תשואה טריוויאלית, אפילו שהחברה היא, אפילו ששווי המניה בדרך כלל הוא נתפס יותר ספקולטיבי.
אוקיי, אז אם אני ככה מנסה לסכם את הדברים, אתה אומר שהתשואה הטריוויאלית היא תשואה שנובעת באופן אינרנטי מהנכס עצמו, שאפשר לצפות לה שתנבע באופן אינרנטי מהנכס עצמו, להבדיל מתשואה ספקולטיבית שתלויה בגורמים שהם חיצוניים לנכס עצמו, בין אם זה מעשה ידי אדם, בין אם זה כוחות השוק, בין אם זה דברים מהסוג הזה. על ידי ביטוי בנכסים פיננסיים, נגיד בהבדל בין אגרות חוב לבין מניות, שיגרות חוב בעיקרן, התשואה שאנחנו מצפים לקבל בגלל הרכישה של יגרות החוב היא תשואה טריוויאלית בעיקרה, להבדיל מתשואה שנובעת ממניות שהיא ספקולטיבית בעיקרה, בנכסים ריאליים, שוב, דמי הסחירות או התנובה של הדירה באופן שוטף, הפירות הם בעיקרם, אפשר להסתכל על זה באופן עקרוני כעל תשואה לא ספקולטיבית, ותשואה ספקולטיבית היא עליית הערך או ירידת הערך של הדירה.
סוכם כהלכה. בצורה טריוויאלית.
טוב, יפה. אז תודה שהזנתם לנו, תודה פלג.
תודה.
ונתראה בפרק הבא.